המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
הערב במהדורה המרכזית, שישה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה בפיצות הכתב"ם מגבול לבנון, כך התיר אחר הצהריים דובר צה"ל לפרסום. שני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני, שישה נוספים באורח קל, פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, 18 פצועים נוספים טופלו בעקבות התקרית, בהם גם חברי כיתות הכוננות של היישוב. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאירועים בצפון ואומר, נקבל את ההחלטות שלנו בעצמנו, מצבור ההחלטות שמונחות על השולחן מתגבע והולך. לא רק בישראל, עכשיו תורם של האיראנים להיערך לתגובה הישראלית. טהרן החלה לפנות את אנשיה מאתרים שונים בסוריה. גם חיזבאללה מצמצם את נוכחות הבכירים מטעמו בסוריה. בשעה שהמדינה בוערת, גם הקואליציה סוערת, אבל בנושאים אחרים לגמרי. מאבקי בן גביר מול החרדים עולים מדרגה, יושב ראש עוצמה יהודית מאיים לטרפד את העברת חוק הסלולר הכשר. ננסה לדבר על כל הלוואות, ככל שיותר לנו הזמן, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן, אבי בלום. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב.
שלום לך, אבי, ערב טוב גם לך.
18 פצועים מפגיעות ישירות במתנס וברכב בגליל, אחד אנוש, שניים במצב קשה. איפה אנחנו עומדים בערב הזה?
לתקן אותך, שישה קשה. אבל איפה אנחנו עומדים בערב הזה? תשמע, לפעמים יש דברים שגם מצליחים אל הצד השני. זה כבר אירוע שלישי, אמנם של כלי טייס בלתי מאויש, מה שמכונה בפי עם כתבם. כתבם נפץ שמצליח לחדור במהירות רבה במרחק של פחות משניים וחצי קילומטרים משטח לבנון, וזה קרה גם אתמול בחניתה.
כי ראינו באמת במוצאי שבת איך באופן מופתי, ואנחנו נוסיף גם ניסי, צהל מצליח לירד את הכתבמים, אבל כאן זה שונה כי זה מגיע מאזור הרבה יותר קרוב ואז אי אפשר להיערך?
בדיוק ככה. ברגע שזה הגיע מכיוון איראן, אז עשה כבר בחמש אחר הצהריים, כלומר ששנינו היינו בעיצומה של השבת, כבר יצאו נחילי הכתב"מים מעיראק לכיוון שטח מדינת ישראל, והיה קל יותר לירד אותם, לא שזה לא הצלחה גדולה, כי בבת אחת 330 כאלה, בסך הכל היו 500 אגב של סוגים שונים, אבל 331 משמעותיים ומרכזיים. כאן ברגע שאתה משגר ממחק כל כך קצר, צריכים לבדוק את זה, לא אני אומר את זה, צהל אומר את עצמו גם הערב הזה, משיחות שאני מדבר עם הגורמים הבכירים בצהל, נלמד, נבדוק, כנראה שגם החיזבאללה לומד מהר את היכולות שלנו ואת מערכות ההגנה האווירית שלנו, מה שהם עושים תחילה...
אז אנחנו שומעים את הסיסמאות האלה, את האמירות האלה, נלמד, נבדוק, ושומעים את נתניהו אומר שנגיב ונקבל את ההחלטות שלנו בעצמנו, וכאן בעצם אנחנו מגיעים לשאלה שמונחת על השולחן, האם ישראל אכן מתכננת להגיב לאיראנים? כי זה בסוף משליך על התמונה כולה.
תגיב, שמעת את הרמטכ"ל בצורה מפורשת, מה צריך יותר מזה? על כל ירי של טילים, על ירי של טילים לישראל, לא על כל, על ירי של טילים לישראל, תבוא תגובה. אז זה דברים ברורים.
השאלה איזה, האם תבוא תגובה א' מתי, וב' האם תבוא תגובה לצאת ידי חובה, או שתבוא תגובה עוצמתית, זו השאלה.
זה לא רק השאלה, השאלה גם בשעה של אחרי. אז מדינת ישראל מסתכלת על כל המערך כולו של המזרח התיכון ועל מלחמה אזורית, ועל התקופה שממשמשת ובאה לפתחנו. וכל הדברים האלה לא לקחים בחשבון. בסל אחד שלם מניחים את הכל, ושוקלים את השיקולים. לא תמיד להגיב, זה צריך להיות תגובה מיד אחרי 24 שעות, או מהבטן, או מן הראש. כל אחד ואחד עושה את השיקולים שלו, וישנם כאלה שעושים את השיקולים שלהם. ישנם דפוסי פעולה אפשריים. אני רק רוצה לחזור ברשותך לאירוע הזה, כי הוא בהחלט משמעותי.
ובזה נסיים ברשותך, כן.
כי אז הוא פוגע במבנה שבו שוהים לוחמים של חטיבת מילואים, נפצעים שם אחד אנוש, שישה באורח קשה ועוד בינוני וקל. בנוסף לכך נפצעים גם חברי כיתת הכוננות של ערב אל הרמשה, ועוד מילה אחת, אתמול דיווחנו על ארבעה חיילים שנפצעו כתוצאה מכך שהם שהו בתוך שטח לבנון, חשבנו שמדובר במטען של החיזבאללה, מתברר שזה פיצוץ של נפל שגרם לפציעתם. זאת מלחמה, לכל דבר בעניין.
קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה ובשורות טובות.
תודה, אמן, ערב טוב.
איתנו כעת אלוף במילואים, יפתח רונטל, מפקד זרוע היבשה, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
דיברנו בשבוע שעבר ומאז הרבה התפתחויות, בוא נפתח עם מה שהיה היום בצפון. האם עליית המדרגה גם מכיוון צפון היא תוצאה ישירה של העובדה שישראל עד עכשיו לא הגיבה למה שראינו במוצאי שבת מכיוון איראן?
קודם כל, מדובר בזירת מלחמה שהיא פעילה במלחמה הרב-זירתית הזו כבר מיומה הראשון. למעשה, ישראל נמצאת במגננה בזירה הצפונית כנגד החיזבאללה, וזו חצי שנה של אני קורא לזה התשה. כי
זה מגננה למרות העובדה שהרגנו להם למעלה מ-200 לחבר'ה של לוחמים של חיזבאללה, עדיין אתה מגדיר את זה כמגננה.
לא אני מגדיר, מדינת ישראל זה מערכת הביטחון מגן. אתה לא תוקף, אתה מגן, אבל זה מגננה מאוד התקפית. במסגרת המגננה אתה משמיד להם הרבה מאוד יכולות, אתה פוגע להם בהרבה מאוד מחבלים, באמת כמויות מאוד מאוד גבוהות, אתה פוגע להם במפקדים, אפילו מפקדים בכירים, אתה פוגע בתשתיות, אגב, אתה פוגע בתשתיות כבר בראייה שהם ישרתו אותך במעבר למתקפה. למשל, כל מה שקשור לתשתיות של פיקוד ושליטה, תשתיות של מערכים נגד מטוסים, ותשתיות של ירי טילים, אבל עדיין אנחנו במגננה. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים ב... אנחנו לא פועלים על פי אסטרטגיה של הכרעה. מתי אתה במתקפה? כי אתה קובע שאתה עובר לאסטרטגיה של הכרעה. זאת אומרת, מתוך מטרה, כמו ברצועת הזאת. בתור רגע להגיע לניצחון במובן זה שאתה עומד במטרות המלחמה של פגיעה במרבית היכולות של היריב.
ואנחנו יודעים אגב ששר הביטחון גלנט...
מילה אחת, אנחנו חוקים את זה עוד מרחק מאוד מאוד גבוה. מה שכן אתה צודק, ואחר כך תשאל, זה שכבר אין בידול בין הזירות, זאת אומרת, אין לי שום ספק שהלחימה כנגד החיזבאללה והפעולות ההתקפיות של החיזבאללה הם כבר בתיאום מלא וכחלק מהמערכה שלנו כנגד איראן, ונגד איראן אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה בעימות ישיר.
וכשאנחנו עכשיו נמצאים בעימות ישיר, האם לדעתך ישראל חייבת להגיב, וגם השאלה היא מהי עוצמת התגובה שצריכה להיות למה שראינו במוצאי שבת מאיראן, או כמו שהם ממליצים לנו, כמעט קופים עלינו האמריקאים, היות ולא היו, לא היו, לא היה פה בעצם נזק ממשי, איך אמר ביידן לנתניהו, אתה ניצחת, אתה מסגר את זה כניצחון.
אוי ואבוי לנו, אם אנחנו לא נגיב באופן שיהיה הרבה יותר קשה לאיראנים ממה שהם, מהנזק שהם הסבו לנו, מסיבה מאוד פשוטה, הנזק הקטן עד בכלל שהם הסבו לנו, הוא כתוצאה מיכולות מגננתיות, טכנולוגיות, מבצעיות, הכי גבוהות שאתה יכול לעלות על הדעת, אבל לאיראן אין את זה. אבל איראן תקפה בהיקפים מאוד גדולים, 300 טילים, 100 טונות של חומר נפץ, טילים בליסטיים, טילי שיוט, זאת התקפה בהיקף מאוד מאוד רחב. עכשיו, אם אנחנו לא מגיבים,
והם התכוונו לגרום נזק, נכון? זה לא שהם ידעו, כמו אז המתקפה על הבסיסים האמריקאים שטראמפ סיפר שהיה איזשהו תיאום מוקדם שלא ייגרם נזק, הם תכננו לגרום נזק ממשי בהיקפים גדולים.
לא רק שהם תכננו לגרום נזק, לפי דעתי הם עוד בהלם מהאופן שבו אנחנו הצלחנו לטרפד את כל ההתקפה הזאת. למעט 2-3 טילים שלא עשבו כמעט נזק. הם היו המטרה האסטרטגית שלהם הייתה להפעיל לנו נזק מאוד מאוד גדול. עכשיו, אם אנחנו לא תוקפים, למעשה הם מייצרים משוואה אסטרטגית חדשה כנגד ישראל. זה משוואה של החלה. אנחנו תוקפים אותם, נניח אנחנו מחסלים להם בחיר כמו שקצלנו בדמשק, ואז הם יורים עלינו, נניח שאין נזק גדול, אבל אנחנו לא מגיבים. זאת משוואה אסטרטגית נוראית, שהיא הקונספציה של הלחימה שלנו כנגד הטרור, גם מול החיזבאללה וגם מול החמאס, ב-20 שנה האחרונות, תראה מה קרה לנו בעזה כתוצאה מהקונספציה הזאת. אוי ואבוי לנו, עוד מול איראן. לכן, חייבים לתקוף כדי שלא תהיה המשוואה הזאת, זה דבר אחד. דבר שני, חייבים לתקוף כדי להחזיר לנו את ההרתעה. ההרתעה שלנו נפגעה מאוד קשה. אולי הדבר הכי קשה שנפגע לנו זה ההרתעה בשביל אוקטובר.
אגב, זו הסיבה שהם ירצו, כן, בבקשה, בבקשה.
והדבר השלישי, זה להסב לאיראנים, לרחוב האיראני, פגיעה מאוד קשה, ולהבהיר לאזרחים האיראנים, שהמשטר שלהם לא יכול להגן עליהם, מפני התקפה של צה"ל, מכיוון שאין להם את היכולות שיש לצה"ל. וזה צריך להדהד אותם. שדות הנשק צריכים לבעור, לפי דעתי. חשמל צריך להיפסק. וצריך לפגוע להם בגרעין, אם לא בכל הגרעין, אז בחלק מהגרעין. שם בכלל זה האיום, זה איום גלובלי שיש באיראן, והיא תוך חודשים מגיעה לפוינט אוף נו ריטרן.
עכשיו, מה גרם להם? עד עכשיו אני לא מצליח להבין מהפרשנים שמדברים, אולי תסייע לנו להבין מה גרם להם אחרי 40 שנה לא לשלוח את הפרוקסי, אלא לעשות את זה בכוחות עצמם. מה הייתה הנקודה שמבחינתם הם הרגישו שנחצה הקו או שהפעם הם יכולים?
תראה, הם חייבים לשדר עוצמה, ואנחנו פגענו להם בפגיעה מאוד מאוד קשה גם לתדמית האיראנית, וגם נקרא באמת לציבור האיראני, התחושה שלו שאנחנו יודעים לפגוע בהנהגה ביטחונית. אנחנו פגענו באישיות מאוד בחירה ביטחונית. אחת מהישיבות הכי בחירות האיראניות שעוסקות בנושא הטרור. והם לא יכלו להרשות להם, גם הם במזרח התיכון, הם לא יכלו להרשות להם, לפי דעתי, שלא להגיב, כדי שלא להצטער, כי אומה חלשה ונרפת. זה הסיפור של המזרח התיכון. תראה, במזרח התיכון, בשכונה הזאת, לא סופרים את החלש. ואם אנחנו נהיה חלשים, ואם אנחנו נמצמץ, אז לא יספרו אותנו, כשלא יספרו אותנו, יתקפו אותנו. הרי מה הם רוצים, האיראנים? ביני לבינך. הם, מה שהם רוצים, זה שלא נהיה פה. ולכן אנחנו חייבים להגיב, ואני חושב שתגובה חזקה תייצר חוסר יציבות שלטונית באיראן. תראה, אנחנו רואים את ההפגנות כשהם שידרו את הטילים, אנחנו לא רואים את ההפגנות.
אתה חושב שפעולה ישראלית...
ואת הפניקה שיש עכשיו ברחובות האיראנים.
או גרין דלק, אתה חושב אבל שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות שפעולות ישראליות או אמריקאיות גורמות להמונים לצאת לרחובות ולהפגין נגד השטן הגדול והשטן הקטן, אתה חושב שפעולה ישראלית משמעותית יכולה פתאום להזריק איזושהי זריקת מרץ לאופוזיציה האיראנית?
אין לי שום ספק, אני חושב שזה כבר קורה. תשמע, אני שומע הרבה מאוד, כולל ממקורות איראנים, שהרחוב כמרקחה, הם בפאניקה. אנחנו מחזיקים אותם עכשיו תחת ההבנה שאנחנו הולכים לתקוף, הם לא יודעים מתי, הם לא יודעים איך, הם לא יודעים באיזה עוצמה. וזה דבר שהוא תוסיף לזה גם את רמת החיים הנמוכה, את הביקורת שיש להם על המשטר האיראני שדואג בעיקר לעצמו ולא דואג לאזרחים שלו. זה מה זה? 85 מיליון איש. זה אומה מאוד מאוד גדולה שרובה ככולה סובלת. אין לי שום ספק. שזה ישפיע על הרחוב האיראני, זה יחליש את המשטר האיראני. הכל תלוי בנו.
האלוף במילואים...
אני אומר לכם שהאמריקאים אתה שם לב שאמריקאים לא מביאים לידי ביטוי, נקרא לזה חיצוני, את הביקורת שלהם. אני חושב שהם מבינים שאנחנו תוקפים. יכול להיות שזה לא טוב להם כל כך, אבל הם מבינים שאנחנו תוקפים והם מקבלים את זה.
יכול להיות שהם מבסטים את רמת התקיפה, אבל זה כבר נושא לשיחה בדיוק. לפני עצמה. אלוף במילואים יפתח רונטל, מפקד זרוע היבשה במילואים. תודה רבה לך ופסח כשר ושמח. שיהיה לנו חג של גאולה, אנחנו זקוקים לזה.
חג של גאולה וחג של ביטחון, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ונחזיר את, את החטופים הביתה לחג, ולא לחג, מיד אחרי החג, ואת זה נעשה רק אם נתקוף לתוך רפיח, וזה לא דיברנו בשיחה הזו, בטח בהזדמנות אחרת.
האלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה לך.
כל טוב.
איתנו כעת השר במשרד החינוך, הממונה על המתנסים, מנכ״ל ש"ס, חיים ביטון, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך, אבי, וגם לכל הנשים והגברים שעובדים עכשיו בבית קשה ובקניות לכבוד חג הפסח.
כן, וחלקם, אתה ממונה עליהם כשר החינוך, שחררתם אותם ככה קצת לעשות גם בבית, והשאלה עם פנים קדימה, בוא נדבר במעבר ישיר, איך מערכת החינוך נערכת להידרדרות בזירה האיראנית. אנחנו לא יודעים מה יקרה כאן בתקופה הקרובה, אם ישראל באמת תגיב. האיראנים כבר הבהירו שהם יגיבו בעוצמה גדולה יותר. האם נראה חזרה ללמידה בהבית? מה התוכניות שלכם במשרד החינוך, תוכניות המגירה?
אז קודם כל זה לא תוכניות מגירה, זה ישיבות רבות שנעשות בתוך המשרד והתארגנות. קודם כל אנחנו עדיין נמצאים באזור הצפון, בואו לא נשכח שיש רבים שנמצאים כרגע עדיין לא בביתם, וגם בחג הפסח לצערנו לא יחזרו עדיין לביתם, גם מהדרום וגם בעיקר בצפון, ששם עדיין אף אחד לא יודע מה עוד יכול להתגלגל. הנה, ראינו גם היום לצערנו את הפגיעת הכתבם שהייתה היום ופגעה בחיילנו, ולכן אנחנו קודם כל, אנחנו כמשרד ברמה שוטפת יומיומית וגם בעדכונים ממש שוטפים על כל מה שקורה ומה קורה עם כל ילד וכל מערכת חינוך שקורית בצפון ובדרום. אבל במקביל לזה גם, בוא נאמר כך, גם במוצאי שבת האחרון הייתה ישיבה גל מסרקיש ואיתי ומנכ״ל המשרד ומנהלי המחוזות וכו', כי התארגנות מה צריך לקרות בכל סיטואציה שיכולה לקרות. זה לא תוכניות מגירה, זה תוכניות על השולחן. אנחנו לא יודעים ולנו אין את הפריבילגיה להתבטא בעניין הזה, כי אנחנו באמת לא מבינים, אנחנו לא נמצאים בקבינט.
אבל נערכים לתרחיש כזה, זאת אומרת, יכול להיות שנראה למידה מהבית. אתה יודע מה, בוא נדבר גם על מה שהיה, כי יצא הנחיה במוצאי שבת לא לקיים מערכת לימודים למחרת, ואנחנו היום רואים, בסוף השבוע ראינו שמשרד החינוך מזמן לשימוע שבעה מנהלי מוסדות חרדיים, הוא מטרה בהם שהוא עומד לסגור את המוסד, עקב זה שהם בכל זאת קיימו מערכת לימודים ביום ראשון. רק נדגיש שהמערכת הלימודים התחילה בשעה 10 בבוקר, אחרי שהובהר שהנחיות פיקוד העורף יסרו. איפה הדברים האלה עומדים מבחינתך, כמי שמייצג את המגזר החרדי, מצד שני, כמי שמייצג גם את משרד החינוך?
תראה, אני אמור להיות ממלכתי, אני שר בממשלה, אבל אני יחד עם זה אומר, אני אומרת בצורה חד משמעית, יש הליך שקורה, שהוא הליך פרוצדורלי, אני רוצה להרגיע פה את המנהלים, למרות שזה אולי אפילו לא פוליטיקלי קורקט, לא, יש הליך שהוא הליך, אמרתי, שהוא צריך לקרות אולי, אבל בסוף לא יסגרו המוסדות האלה, לא ישללו רישיונם, כמובן, אני לא מקדים את מה שאמור להיות בתהליך, אבל אני כבר דיברתי עם מי שצריך לדבר, בסך הכל היה פה תהליך שמצד משרד החינוך ופיקוד העורף, ואנחנו אמורים להישמע, עם כל הכבוד, יש הוראות של פיקוד העורף, אבל יחד עם זאת, בסוף יש רבנים, רבנים גם מקבלים החלטות.
במוצאי שבת, בוא נאמר, הייתה הנחיה, במוצאי שבת הייתה הנחיה לסגור, אבל בבוקר, כשראו שבאמת המשק חוזר לשגרה, אז הייתה הוראה של הרבנים.
אבל בדיוק מה שרציתי להגיד, זה לא שהרבנים אמרו, לא שומעים, לא מקשיבים ולא יודעים. הייתי, וגם שוחחתי עם חלק מהרבנים, הרבנים אמרו, יש אירוע מורכב, הם שמעו מזה ורצו לדעת גם פרטים, כפי שראינו שהיה אירוע מורכב, מעל 350 פילים וכתבמים, תשמע, היה פה, זה כל כך נס גדול, שאנחנו כל כך כאילו לא שמים לב שהוא עבר, אבל צריך להבין שמדובר פה בנס של חודש ניסן, זה בלתי נתפס הדבר הזה, שכל כך הרבה טילים נרו אלינו, טילים חכמים, ובאמת, שכחנו מזה כמה זה היה, כי זה היה רק לפני פחות משבוע, וכיוון שבסייעת הנשמעיה לא קרה כלום, כמעט לא קרה כלום נגיד זה ככה, אז שכחנו שזה קרה, אבל היה מדובר על אירוע מאוד מאוד מורכב, שגם מערכת הביטחון לא ידעה מה התוצאות שלו, ולכן כי החליטו בפיקוד העורף שמקדימים תרופה למכה עם חס וחלל תהיה, ולא לקחת סיכונים. ורבנים אמרו לא לפתוח, בבוקר שראו שהדברים גרועים, נכון שעוד לא ידעו אם יהיה תגובה או לא יהיה תגובה, וגם ממה שאני יודע, לא פתחו את זה בצורה מסודרת, רק בשעה 10 וזמן קצר, ואגב לא הרבה מוסדות, אני חייב לומר את זה, אז אני חושב שבסוף השורה התחתונה זה לא צריך לעשות מזה רעש, אני יודע שהיה אווירה ושאלות, ופנו אליי כל המנהלים, אני רוצה לצאת את ספירת הרגעה, יהיה בסדר, לא יסגרו מוסדות, על פי הכללים והפרוצדורליות עשו את התהליך כמו שאמור להיות על פי כללים.
בוא נדבר על עוד משהו, לפני שניגש, יהיה בסדר, אתה אומר למנהלים, זה דבר חשוב, בוא נדבר על עוד משהו בכובעך כשר החינוך, אנחנו נמצאים ערב החג, מכירים את המושג של קמחא דפסחא, ויש מורות שהתחילו להתנהל לפי השגרה של אופק חדש, עובדות הרבה יותר, אבל כסף במשכורת הן עדיין לא רואות. האם אתה איש בשורה עבורן? מתי הנושא הזה סוף סוף ייפטר?
תראה, השאלה שלך היא שאלה חשובה. אני חושב שבשיחתנו האחרונה, שדיברנו גם בעניין הזה, אני אתן פה בערב החג קצת הסבר, לא ניכנס ליותר מדי פרטים כדי לא להעלות את כלל המאזינים. על פניו, הנושא של אופק חדש הוא נושא שלצערנו נהפך להיות ערובה לפני פקידים ותקשורת ובגץ, וכל העולם מתעסק עם זה. אתה יודע, זה מה שמספר כמה זה חשוב. ברוך השם, אני שמח, אני חייב לומר את זה, העניין הזה של אופק חדש, מלכתחילה גם המורות והמורים שלנו שכרגע נמצאים בתוך אופק חדש, לא הכירו את באמת את המשמעות של הדבר הזה, כמה הוא חשוב. ואני היום שמח מאוד קודם כל שכשבאנו בנושא של הסכם הקואליציון דברים ושמו את זה על השולחן, היום רואים את החשיבות של העניין, זה דבר חשוב, מאוד חשוב, ויש לו זה משקל כבד גם לתלמידים שלנו, גם למורים שלנו, גם למערכת החינוך שלנו. יחד עם זאת, לצערנו, קמים עלינו, זה לא בדור הזה, אנחנו בדיוק בערב פסח מאז ומעולם.
אנחנו יודעים מה זה פקידי האוצר, ראינו מה זה פקידי משרד החינוך שישר עתים על המוסדות, השאלה אם אתה יכול לומר כאיש בשורה, שבסוף התהליך הזה אתם תצליחו להעביר את הכסף למורות החרדיות, או רק להשלים, או שאנחנו עוד פעם מסובנים על ידי כל מיני הבטחות של שר האוצר, של ביבי, כמו עם הגיוס, כמו עם נושאים אחרים, אומרים לנו יהיה בסדר, ובסוף אנחנו רואים שהכל מתפוצץ לנו בפנים.
תראה, אני לא יכול להגיד שבסוף מתפוצץ לנו הכל בפנים, כי בסוף, אם מסתכלים כרגע, ואולי כדאי לומר זאת, אנחנו נמצאים כרגע אחרי העברת התקציב האחרון, לא היה רק את נושא אופק חדש או מוסדות הפטור שיש בשני המקרים האלה בעיות, היה גם כסף של 100 מיליון שקל סמינרים, והיה למוסדות התרבות 100 מיליון, והיה לארגוני הנוער של בתיה ושקול ושל כל אלה תוספת של 50 מיליון, ועוד שורה ארוכה של דברים שעברו, ברוך השם שעברו בשקט, יודע, אנחנו גם נזרים יותר מדי לעשות מזה גלים, פעם אחת באיזה כנס אמרתי חצי מילה שקיבלנו, כבר עשו מזה כזה כותרות, כאילו אסור לנו כחרדים לקבל שום דבר, אז קיבלנו ואנחנו גם גאים בזה ומגיע לנו את הדברים על זה. יחד עם זאת, איפה שהם מנסים לעצור, ובנושא של אופק חדש הם מנסים לעצור בכל דרך אפשרית, בין אם זה פקיד האוצר, בין אם זה נושא של, בין אם זה דרך העיתונים והשופרות שלהם עם הוולד הפועלים, בין אם זה בעתירות לבגצים. אני לא יכול לדען איש בשורה, בגלל שהבשורה היחידה שאני יכול להגיד שאנחנו נלחם על זה עד להתבטא בביטוי קשה על טיפת הבנו האחרונה. זה לא פשוט, זה לא קל.
אנחנו יודעים שגם בני גנץ תקע לנו את זה. בני גנץ שמצד אחד אנחנו מאוד מייקרים אותו, שומעים שדרי מדבר בשבחו כחבר קבינט, מצד שני תוקע לנו סכינים, בגיוס, בסיפור של אופק חדש, בכל מיני נושאים אחרים. אז למה אנחנו עדיין מתחזקים איתו קשר? למה לא אומרים לו, אדוני, תחליט, אתה איתנו או נגדנו?
א', עכשיו גנץ לא בסיפור. בהתחלה הוא עשה עם זה רעשים, בסוף, בוא נעשה עם זה סדר. הוא התנגד להעברת הכסף הזה בתקציב. התקציב הזה עבר. הכסף הזה עבר בתקציב, בממשלה עבר. אז גנץ מתוך, בוא נגיד שהוא מחוץ לסיפור. בסדר? הוא עשה בהתחלה בעיות, ובסוף הוא התיישר. נכון, הוא התנגד לתקציב ככללותו, אבל הכסף, הוא ידע שהכסף עובר, והוא לא יצא מהממשלה. צריך לומר את זה. הוא יכל לעשות יציאה מהממשלה שהייתה עושה תרם, ולגן עם מלחמה, הוא לא יצא מהממשלה. והכסף עבר.
עכשיו הכסף עבר, כרגע אתה יודע, כל תקנות וסיפורים, אם אני יכול להעלות פה את הציבור כרגע בכמה שעות של להסביר את התהליכים, אבל אני לא מתחמק מזה, בסוף אנחנו צריכים, וזה על גבינו וזה תפקידנו, לפתור את הבעיות האלה, המורות והמורים שהתחילו לעבוד כאופק חדש, צריכים לקבל שכרם כאופק חדש, אני אומר שאנחנו נלחם על זה עד הסוף, ואנחנו...
אבל אנחנו רק להשלים את המסגרת הזאת, אנחנו בסוף רואים שאנחנו חיים במזרח תיכון, שלכל דבר צריך להיות פעולת תגמול. לא יכול להיות שפוגעים בנו ואין מענה, והשאלה אם גנץ יקבל איזשהו מענה על זה שהוא כל פעם כשיש נושא חרדי, קופץ ומדבר נגדנו.
אני שוב אומר, אבי, לקחת עכשיו את גנץ כפרויקט, אז אני אענה ככה. במקרה שלו הוא כרגע לא רלוונטי לסיפור. כרגע זה בגץ, אני לא יודע אם אפשר לעשות תגמולים לבגץ, כרגע זה נושא של אגף תקציבים ומשרד המשפטים, אני עושה ישיבות רבות בנושא הזה, אני כן רואה פריצה משמעותית, אפשר לומר בשבוע האחרון, המשיך להיות, הדיונים יהיו לאחר הפסח, כשיש תאריך יעד, התאריך היעד 21-5 שהנושא יידון בבגץ, על התקנות שאמורות להיות, אני חייב לומר שיושב ראש התנועה שלנו והרב גפני, באמת כל מי שנוגע בנושא דופקים על השולחן בכל מקום אפשרי, ואנחנו מקווים בעזרת השם שתהיה את הבשורה. יחד עם זאת, אני חייב להגיד משהו שיוברר לכלל הציבור. זה לא שמורים לא מקבלים שכר. יכול להיות שיש קבוצה מסוימת שנוספו, או שאני לא, עוד פעם, לא נכנס...
אוקיי, נראה לי שעובדי ההוראה מהמאזינים קיבלו את התשובה הכי ברורה שיכולה להיות.
אבל רק משפט אחד ואני אסיים. זה עד השקל האחרון הם צריכים לקבל מה שמגיע להם, שלא ישמע אחרת. כל מורה ומורה ברשתות שעבד השנה כזה צריך לקבל עד הטיפה.
זו אמירה חשובה.
השקל האחרון ואנחנו נזמין לכם.
בוא נדבר עכשיו בכובעך כמנכ״ל ש"ס, הבאתם רשימת הישגים מרשימה ברשויות המקומיות, ועכשיו אתם נאבקים בשביל לקטוף את הפירות. בירושלים יש לכם, היה לכם קרב לא קל מול דגל התורה, בסוף שסגרתם שם. איך הדברים מתנהלים בכל החזית המוניציפלית? ותן גם מילה על אלעד, שמה האם תכניסו גם את דגל התורה ואגודת ישראל לקואליציה?
קודם כל, אני לא יודע כמה אתה יודע מזה, אבל אתמול התקיים כנס שעשינו של ברכת החג, אנחנו לא אוהבים את המילה רמת כוסית, ברכת החג ביחד עם גדולי ישראל, זקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה שליטה, וגם...
אחד מחבריך השרים שדיברתי איתו היום, אמר לי, אני מקווה שבפעם הבאה דרי יפרגן גם לי ולא רק לחיים. אפרופו, אם אני יודע או לא יודע מה היה אתמול, כן.
טוב, לא זה מה שבאתי לומר. בסוף, בשורה התחתונה, היו שם מאות מנציגינו החדשים. אני חייב להגיד שזה היה מרנין מאוד לראות חלק גדול מאוד צעירים חדשים. אמר לי יושב ראש התנועה, עבר לי לפני כמה ימים באיזשהו ציר, אמר לי, תשמע, אני חייב לומר לך חיים, ברוך השם וסייעתא דשמיא, יש פה קבוצה ענקית חדשה של צעירים, שבא לעבוד בכל הכוח, הוא דיבר איתי בהתרשמות אחרי שהוא ישב איזה, עם איזה שני חבר'ה שצריך להחליט משהו בעניין של עיר מסוימת, הוא פשוט היה כל כך שמח ואמר לי, אתה יודע, בתוך התקופה הכל כך קשה הזאת, וכל כך מורכבת הזאת, אני אפילו בעצמי אתמול בכנס הזה, פשוט היה גם לשמוע את גדולי ישראל, וגם לשמוע את כל השרים ואת הח"כים, ואת יושב ראש התנועה מול כולם, ולראות את כל החבורה הענקית הזאת של 220 נציגים, צריך להבין מה מדובר, זה עוצמה גדולה בשלטון המקומי, ויש לזה משמעות גדולה בכל התחומים, בתחומי החינוך, בתחומי הרווחה, בתחומי הדתות, בכל דבר יש לו משמעות, אז קודם כל, זה באמת היה, באמת, אני, אתה יודע, הרגע של, וראיתי שגם יושב ראש התנועה היה לו, אפשר לומר, איזה כמה, זה שעתיים, לא יודע כמה זמן בדיוק היינו שם, של קורת רוח ועל ההצלחה הגדולה. זה אחד. לגבי הסיכומים, אז אני צריך לומר את זה. אמר את זה אתמול שבוע של תנועה, התבגרנו. תנועת ש"ס, לא רק זה שהיא נהיית יותר ויותר יציבה וחזקה, היא גם התבגרנו. התבגרנו בלדעת מה לדרוש.
מה, יודעים לחלוק בהוגה עם אחרים?
כן, קודם כל יודעים, אבל יודעים גם לעמוד על שלנו, בוא, אנחנו גם מתבגרים ויודעים לדרוש, ועמדנו, בוא, זה לא סוד, אני כמנכ״ל התנועה הייתי בהרבה מאוד מההסכמים, בעיקר במורכבים והגדולים, ואני אומר לך שתנועת ש"ס היום, הנציגים שלה, סגני ראשי ערים שלה, ראשי ערים שלה, בוא, יש לנו גם שני ראשי ערים, בוא לא נשכח, מהעניין הזה שזה חשוב, אתמול אמר יושב ראש התנועה, כבר התרגלנו בקשה, כאילו שניים נוצרו, כאילו זה רגיל. לא, אז יש שני ראשי ערים חשובים מאוד, דיברת על אלעד, עוד רגע נתייחס גם לזה. בסוף השורה התחתונה, אנחנו באים כרגע עם שורת הסכמים מדהימה בכ-80 ערים, שנכון, יש גם כמה מקומות שאנחנו באופוזיציה, בקטנה, בוא נגיד ככה.
ביתר עילית.
מקומות אבל גם חשובים יכול להיות, אבל... נכון, הבאת דוגמה נכונה, שבסדר, מותר גם להפסיד, לא כל צריך מושלם, אבל באמת ההצלחה היא כל כך גדולה, אבל גם התוצאות גדולות, והציבור שלנו שדרש והלך והשקיע ויצא והצביע ורץ והביא אנשים, בסוף יקבל את התוצאות שלו. אני חייב להגיד משהו אחד, ברוב ההסכמים היום, אני עשיתי לפחות מאמץ כביר מזווית הראייה שלי, שבכל הסכמים היו עניינים מאוד מאוד מורכבים וחשובים, שהרבה שנים היו מוזנחים ברמה המוניציפלית, ונושאים שקשורים בחינוך, גם נושא של חוק נערי שבהרבה שנים, בהרבה ערים לא מיושם כמו שצריך, גם בכל מיני דברים רחבים, לא ייכנס לכל הפרטים, וגם, אתה יודע, חבר למתנסים שאמרת שזה היום החזת הממשלה, העביר לי את הסמכות, למרות שאני כבר מנהל את זה כבר שנה וחצי.
של החברה למתנסים הארצית או רק בגזרה החרדית? אתה בעצם היום אחראי על המתנסים בכל הארץ? וזו חתיכת בשורה, כי בסוף הילד החרדי שצריך... אגב, שווה שיחה בפני עצמה, למה לא נעביר את מה שאז בשעתו רצו אפילו פירון וגדעון שר, גדעון עשה את זה בהסכמה חרדית כשר חינוך, להעביר חוגי אנגלית דרך החברה למתנסים, ואז אתה לא יוצא איזה דרך מערכת החינוך, אבל זה שווה שיחה בפני עצמה. בוא נדבר לסיום. יש סיכוי שנראה את זה? כי היום אנחנו יודעים שהורים שרוצים שהילד שלהם ילמד אנגלית, אבל רוצים לשמור על קדושת החינוך הטהור, מוציאים מאות ואלפי שקלים בחודש. האם יש סיכוי שנראה את המסלולים של אנגלית דרך החברה למתנסים, חוזרים כמובן הכל בתיאום עם הרבנים?
אז קודם כל זה כבר בתיאום עם הרבנים, וכבר יש כ-50 מיליון שקל שאמורים להגיע לדבר הזה. אני עובד על זה כבר הרבה מאוד זמן, כמובן שוב
בשורה.
אני אומר, במסגרת חרדי, במסגרת שמי שרוצה, ואתה יודע, אף אחד לא יודע מזה, הנה עכשיו, זה משהו שנסגר ממש בימים האחרונים, אבל לטובת הציבור שלנו כמובן, אבל החברה למתנסים זה דבר ענק. אני אומר שגם בכל מועצת עיר או יש אדם שאחראי לחברה למתנסים, החלטנו את זה בהרבה ערים, את האחראי שיוכל גם לצאת דחיפה ביחד איתם בסייעתא דשמיא, כדי שהדברים יגיעו לציבור שלנו גם בבלתי פורמלי.
טוב, השר חיים ביטון, נאחל לך פסח כשר ושמח, ואת הרעיון הבא שלנו ננהל באנגלית עם הבשורה שהבאת כאן, 50 מיליון ללימודי אנגלית בחברה למתנסים לילדי החינוך החרדי, נהדר. פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח, אבי. פסח כשר ושמח לך על כל
המשרד. תודה. פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ערב טוב.
שלום רב, ערב טוב, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, תכף, חג שמח, וקודם כל מזל טוב על הקואליציה, נדבר עליה תכף. אני רוצה אבל רגע להתנתק מירושלים, למרות שהיא תמיד על ראש שמחתנו, כי להביא קואליציה מקיר לקיר בימים כאלה זה להצליח לעשות משהו. אנחנו בימים של שיסוי וכיתוב, ואני רוצה לשאול אותך כמשה ליאון, שהצליח לעשות את הדבר הזה, איך והאם אפשר ליישם את המודל הזה גם בארץ? להצליח להשיב ולהושיב את כולם סביב שולחן אחד.
אני חושב שבכנסת זה קצת יותר קשה, אבל בהחלט היו בהיסטוריה של עם ישראל ממשלות אחדות, ובהחלט בהחלט, בהחלט זה אפשרי, שאלה היא כמה אתה רוצה, וכמה זה כדאי, ובסופו של דבר זה לא בדיוק אותו דבר, כלומר, לא מועצת העיר והרכבת הממשלה או ממשלת אחדות בכנסת, זה בהחלט לא אותו דבר. אבל היו מקרים, אני חושב אגב...
ובוא נזכיר שהיית מנכ״ל משרד ראש הממשלה אצל נתניהו בקדנציה הראשונה, אז מה זה, האגו שהוא הרבה יותר גדול בכנסת, שלא מאפשר להושיב אנשים סביב שולחן אחד? כי ראינו שבתחילת המלחמה היה ניסיון לעשות את זה, להושיב את דרי, להושיב את איווט, להכניס את כולם ביחד, ואפשר רק להצטער שזה לא קרה.
חד משמעי, שככל שהקואליציה היא רחבה יותר, ואני בטוח שהתמיכה מהעם והאמון של העם הוא גדול יותר. אבל לא תמיד זה אפשרי, כל מקרה הוא לגופו. פה אני התעקשתי מאוד מאוד כאן בירושלים שלנו, התעקשתי מאוד שתהיה למעשה מועצה מקיר לקיר, משום שאנחנו בסופו של דבר בירושלים, בירת עם ישראל, בירת מדינת ישראל, העיר הגדולה ביותר מדינת ישראל, יש פה את כל סוגי האוכלוסיות שכולם חיים זה לצד זה, וככה נראיתי שגם הקואליציה תהיה למעשה, שיהיו כולם בתוך הנהלת העיר, ודרך זה אנחנו נקבל את ההחלטות שאחד יכיל את השני. ועצם ההסכמים
הקואליציוניים טובים, שבנים... לדברים טובים מתרגלים מהר, אבל אי אפשר שלא לזכור שרק לפני כמה שנים ירושלים הייתה בירת המחלוקות הפוליטיות בישראל, עם הפגנות סוערות בכבישי העיר, וויכוח כמעט סביב כל דבר, והשאלה בסוף איך אתה יכול להושיב חרדים לצד התעוררות באותה קואליציה, הרי זה קונפליקטים שיצוצו לך במהלך הקדנציה.
קודם כל, שלא תחשוב, גם בקדנציה הקודמת היו קונפליקטים רבים בתוך העיר, בתוך קבלת ההחלטות שלנו, והחוכמה היא בסופו של דבר להגיע להסכמות, להגיע לפשרות, להגיע להבנות, ואני חושב שהבנות כאלה אפשר כשכל אחד יושב בכיסא שלו, וכמובן זה גם עם הרבה צניעות, זה גם הרבה תלוי בי, בשעות שאתה משקיע עבור הגעה להבנות, חוכמה היא להגיע להבנות, לא להגיע למחלוקות. הרי אנחנו יודעים את זה שמחלוקות בעם רק עושות נזקים לעם ישראל, בטח לירושלים. ולכן אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר הבנות. אני דווקא מאוד אופטימי, אני חושב שאנחנו נעשה את הכל, כל השותפים בקואליציה, יעשו את הכל על מנת להמשיך את הקואליציה הזאת, ובאמת להיות אור לכל מדינת ישראל בנושא של האחדות.
עכשיו, כשאתה מדבר על הבנות, אז בוא נגיד שמשימה, אולי המשימה הכי קשה שלך זה לא להשכין שלום בין חילונים לדתיים, אלא בין הסיעות החרדיות, אנחנו יודעים שהיה ויכוח... ויכוח קשה מאוד, ויכוח עז על מי ישלוט למשל בוועדה לתכנון ובנייה, איך פתרת את המשבר הזה בחלוקה הפנימית בין דגל התורה לש"ס?
איך פתרתי את זה? בהרבה שעות של חוסר שינה. בסופו של דבר אתה צריך להשקיע לעבוד על זה, ובאמת להגיע להבנות, להגיע להבנות. זה לא פעולה שהיא מובנת מאליה, לכן אגב לקח לא מעט זמן, לקח לנו מעל 40 יום להגיע להסכם הקואליציוני הזה, אבל בסוף כשאני כראש עיר, המטרה שלי זה להגיע להבנות ולהגיע לאחדות, ולא לתת לאי הבנות לקרוע את האחדות, אז בסופו של דבר מגיעים ומגיעים להסכמות, מגיעים לניסוחים, מגיעים לשיחות אישיות בין ה... מחנות השונים, מדברים, ואתה יודע, אני חייב לומר לך שכל הנושאים היומיומיים בסופו של דבר עוברים בהבנה. אני לא זוכר איזו החלטה אחת שקיבלתי במהלך הקדנציה הקודמת, שהיא הייתה לדוגמה על חודו של קול. אין לנו את הדבר הזה. בדרך כלל אנחנו מגיעים להסכמות, גם בתוך המחנות, בין המחנות, מגיעים להסכמות ולהבנות.
טוב, צריך לגייס אותך גם ברמה הארצית. אני רוצה לסיום לדבר איתך על הנושא.
אני
הזכרת...
בירושלים ולא זז ממנה, אז לא יעזור לך.
האמת שאפשר להבין אותך. הזכרת את זה שכולם יושבים סביב שולחן אחד, אבל מי שלא מיוצג במועצת העיר מבחירה, שזה אלה התושבים הערבים של מזרח העיר, עכשיו אתה בקדנציה הראשונה שלך, השתדלת לתת להם גם ברמת החינוך וברמות אחרות, והשאלה, ראינו את הרמת גן אחד השקטים שהיו במפתיע השנה, השאלה היא עכשיו, עם כל האווירה, ואתה יודע, בסוף ירושלים עיר ימנית, האם אתה יכול בסיטואציה הזאת להמשיך ולתת גם לערביי מזרח העיר, או שצריך לשנות מדיניות?
לא, בשום אופן, חלילה. אנחנו ערביי מזרח העיר, הם חלק בלתי נפרד מירושלים. ברגע שאנחנו החלטנו שירושלים היא עיר מאוחדת, גם מזרח וגם מערב, באותו רגע למעשה לקחנו את האחריות גם על תושבי מזרח ירושלים. ואני חייב לומר לך שרוב תושבי מזרח ירושלים רוצים לחיות, לקיים את המשפחות שלהם, לפרנס אותן בכבוד. יש כאלה אומנם שהם גם מעודדים טרור, אז כל מי שמעודד טרור צריך לטפל בו כמו שצריך. יש לנו פה מחוז של המשטרה חזק ביותר, גם שירותי הביטחון עובדים קשה מאוד, אבל רוב תושבי מזרח העיר רוצים שקט, ואנחנו בסופו של יום אנחנו חיים איתם ביחד. אנחנו הולכים איתם ברחוב יפו ביחד. אנחנו נמצאים איתם בתוך הבתי חולים ביחד. אנחנו רואים אותם בבתי המלון. מזרח ירושלים, עובדי מזרח ירושלים, תושבי מזרח ירושלים, נמצאים איתנו כל היום. ולכן צריך לכבד אותם, צריך לתת להם את
זו אמירה מעניינת ואמיצה, ואפרופו שינוי תודעתי בירושלים, אז רק ככה, תרשה לי לספר, אני היום עברתי בשתי שכונות חרדיות בירושלים, לא זוכר ערב פסח כזה שאתה עובר והשכונות פשוט נקיות. וזה משהו שאתה כראש עיר הוכחת שחרדים וחוסר ניקיון לא חייבים לגור ביחד. אם אתה חושב נכון, מפנה בזמן,
לא,
אז הדברים
חלילה,
יכולים להתנהל
פתאום,
ביחד.
אני רוצה לומר לך שלפני 3 שנים פנה אליי אברך ואומר, תשמע ראש העיר, אני רוצה לומר לך שבזכותך אני הולך עם תפילין בבוקר מהבית לבית הכנסת. אמרתי לו, למה זה בזכותי? הוא אמר לי, תשמע, עכשיו העיר נקייה, וכשהעיר נקייה אפשר ללכת עם תפילין ברחוב. זה בהחלט נתן לי סיפוק מלא, ובאמת הרגשה...
טוב, זה עוד הסבר לסייעתא דשמיא.
וכן, הניקיון הוא חוצה תושבים, הוא חוצה מחנות, כולם רוצים את הניקיון.
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, תודה רבה ופסח כשר ושמח.
אמן ואמן.
פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
טוב, אי אפשר להיכנס לחג בלי שנדע מה קורה עם הסלולר הכשר על ראש שמחתנו, המאבקי בן גביר החרדים, מה מתפתח בגזרה?
כן, אז בפועל זה דבר שכבר רוכש מאחורי הקלעים משך חודשים, אתמול זה מתפוצץ, זה יוצא החוצה, בן גביר מודיע שהוא לא מוכן להצביע יותר עם הקואליציה, כי החרדים תוקעים לו איזה רפורמה בגלל שהוא תוקע להם את חוק הסלולר, ומאחורי הקלעים מתנהל ויכוח, איך ייראה ועדת הרבנים לענייני תקשורת. אנחנו יודעים שיש הצעת פשרה שרוצים שלמעשה הוועדה תהפוך לארגון גג, שיהיה איזה כללים נוקשים, אבל מתחת לוועדה הזאת יהיו כל מיני קהילות, יהיו מסלולים, למשל חסידות גור יכולה לבחור במסלול מחמיר יותר, ואנשי בן גביר יכולים לבחור במסלול מקל.
מה באמת מסתתר מאחורי המאבק של בן גביר? הרי אנחנו יודעים שאצלו הכל מאוד מאוד מחושב.
כן, אז אנחנו יודעים שיש לו קהילות מתוך המגזר החרדי שתומכות בו, שהן פחות מרוצות מהמצב הקיים כיום, אנחנו יודעים שחסמו לו כל מיני קווים, והמריבה הזאת תימשך בינתיים ללא
ביטחון. גם את הקו שלנו לצערנו חוסמים, אז אנחנו נמשיך כאן אחרי החג בעזרת השם. עד כאן המהדורה שלנו לערב זה, אנחנו נאמר תודה רבה לעורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. נאחל שכולנו, כל אחד לחוד וכולנו יחד, נזכה לצאת מהמצר, לצאת משיעבוד לגאולה, שיהיה לנו חג חירות אמיתי. חג שמח לכם, נהיה כאן שוב בשבוע ביום רביעי שאחרי החג.